שלום וברכה, אנחנו מתחילים שוב, אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם מאת המהר"ל מפראג, ונדמה לי שסיימנו את ההקדמה, נכון? סיימנו את ההקדמה, התחלנו בזמן הקודם, ולכן אנחנו יכולים לפתוח בנתיב התורה, שהוא הנתיב הראשון מבין 33 הנתיבות שבספר. ואנחנו בפרק א'. עכשיו, למה המהר"ל מתחיל עם נתיב התורה? משום שהספר כולו עוסק בדרך ארץ, ולימדונו רבותינו, אם אין תורה אין דרך ארץ, ולכן מקדים את נתיב התורה. יש לומר שנתיב התורה, נתיב ארוך, מקביל בהרבה מאוד מהתכנים שלו לספר תפארת ישראל. תפארת ישראל גם כן עסוק במהות התורה, וגם נתיב התורה עסוק במהות התורה. יש גם דמיון מסוים בין הרעיונות פה לבין הדרוש על התורה שעסקנו בו בדרשות מהר"ל, וגם בדרוש על המצוות. כך ש... וגם עם חידושי אגדות של המהר"ל על מסכת שבת. כלומר, יש סוגיות שחוצות ספרים במהר"ל, ייתכן שגם נעמוד על זה. פרק ראשון. ויורני ויאמר לי, יתמו, סליחה? ויורני ויאמר לי, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. כן, אז הפסוקים במשלי בדרך כלל מדברים על החוכמה. הלא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה וכדומה. כל הפרקים שבהם משלי משתמש, בספר משלי מוזכר חוכמה, חכמנו במדרשים הסבירו שזה על התורה. דבר קצת תמוע. משלי לא דיבר על התורה, דיבר על החוכמה. בספר, בפירוש הרמב"ן על התורה, יש בהתחלה, הוא מביא ראיה לכך שחוכמה שבמשלי זה התורה. כדי להוכיח את זה הוא משתמש בספר חיצוני. הנקרא חוכמת שלמה, והוא מביא אותו בגרסה הארמית שלו, ושם הוא מראה שחוכמה ותורה זה אותו הדבר. אבל זה מעניין שמתוך ספר משלי עצמו אין ראיה מוחלטת לדבר הזה. אנחנו יודעים שרבותינו אמרו, יאמר לך אדם יש תורה בגויים, אל תאמין. יש חוכמה בגויים, תאמין. אם כן, אנחנו מבינים שלפי התפיסה המקובלת בחז"ל, תורה וחוכמה הם שני עניינים. אף על פי כן אנחנו רואים לאורך הדורות שהיו מגמות אצל רבותינו לראות בחוכמה ובתורה אותו דבר. וזו שאלה עד כמה ניתן לומר את הדברים האלה ועד כמה לא. והמהר"ל הוא מגדולי הלוחמים להבדלה המהותית בין תורה לחוכמה, אף על פי שבוודאי שהתורה חכמה. אבל זה לא מה שמגדיר אותה כתורה, בעוד שיש מחכמי ישראל שפחות או יותר ראו זהות בין שניהם. מי שיאמר שתורה זה חוכמה, הנה, יש לו פרקים שלמים בספר משלי שמוכיחים זאת. מי שיאמר שלא, כיצד יתמודד עם הפרקים האלה במשלי? מובן את השאלה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יעבור. בשאלה זו עוסק הרב קוק, באופן מפתיע בספר שמונה קבצים, בקובץ א', בסימן תף תף קוף. מה שמיוחד בפסקה הזאת של הרב קוק בשמונה קבצים, קובץ א', תף תף קוף, זה שבניגוד לדרכו של הרב קוק, הוא לא מגיע להכרעה. אז לצורך זה, רק אני אסתכל לרגע אחד. יש פה שמונה קבצים? יש. זאת הייתה הדגמה של עבירה לכללים של האינטרנט. אחד מהכללים שיש באינטרנט, שבקשים שכשאחד המלמדים מצריך ספר, שהוא לא יקום. אבל לכל כלל, יש יוצא מן הכלל. הנה, אז יש לכם פה הדגמה של היציאה מן הכלל.
תודה רבה.
אין בעד מה. זה קובץ א' תף קוף. לפעמים, אני קורא כאן בפנים, לפעמים מוצאים את אור התורה דווקא במקום רחוק. כלומר, אתה מחפש תורה. איפה מוצאים תורה? יש ספרייה שלמה. אבל לפעמים דווקא זה לא בספרייה. כשהראה הדבר שהמחשבות נתכווצו ונצטמצמו, הצמצום הולך ומתגבר עד שחלקים רבים ויסודיים מן התורה הם מוצאים ממנה. כלומר, דברים שהיית מצפה למצוא בתוך בית המדרש, הם לא נמצאים שם. למה הם לא נמצאים שם? כי צמצום האופקים גרם לזה שהוציאו את זה מבית המדרש. יש, כן, אומרים, זה לא ייכנס אצלנו בבית המדרש. חבל, יש הרבה תורה שם. והננו צריכים לדרוש אותם במקום רחוק. כן, יש למשל בפירושי פסוקים. מסופר על רבנו היגאון. שרבנו היגאון היה לו קושי בהבנת פסוק בתהילים. מה הפסוק? השמן ראש על יני ראשי. הוא לא הבין מה פירוש הביטוי, או הסתפק בהבנת הביטול על יני. הביטוי על יני. על יני, יוד נון יוד. שמן ראש על יני ראשי. כך כתוב בתהילים. ואז רבנו היגאון שלח את רבנו מצליח לשאול את הקתוליקוס. הקתוליקוס זה ראש הכנסייה הניסטוריאנית בבגדד. שיגיד לו איך הם מתרגמים את הפסוק הזה. כתוב, ולא רצה רבנו מצליח ללכת. ואמר לו רבנו, היי, שמעולם לא נמנעו אבותינו ורבותינו לשאול כל דעת אמת מכל אדם שהוא, אפילו מרועה בקר. הנה, אתם רואים פה, זה דוגמה לחכם אחד. שמעוניין כן למצוא את אור התורה במקום רחוק, אצל הקתוליקוס, והשני אומר, מה לנו ולא. בסדר? זה דוגמה. אבל זה עדיין בגדר דברי תורה. מה עם דברי חוכמה? האם יכול להיות שעל מנת לבאר את התורה, אצטרך חוכמה? דוגמה לוויכוח מודרני, זיהוי התחלת בימינו. אלה הדוחים את אפשרות הזיהוי בכלל. לא מדבר על הזיהוי הספציפי, הארגמון כקוצים, כן, לא. אבל יש אלה שדוחים את עצם הרעיון של שימוש בכלים מדעיים כדי להכריע בשאלה תורנית. יש כאלה שאומרים, לא, אדרבה. אם יש נתון מדעי שתומך או מוכיח כדעה מסוימת, אנחנו נלך אחרי זה. בסדר? זה הוויכוח. אז מה שאומר כאן הרב, שלפעמים... כיוון שהמחשבות נתכווצו ונצטמצמו, הצמצום הולך ומתגבר עד שחלקים רבים ויסודיים מן התורה הם מוצאים ממנה, והננו צריכים לדרוש אותם במקום רחוק. בדרך כלל, כלומר באופן כללי, אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי. כלומר, תשאל עד איכן זה תורה, ומאיכן זה מתחיל להיות חוכמה. לפעמים אתה יכול להגיד בוודאות, אבל לפעמים קשה לקבוע איפה הגבול. איפה הגבול? זה שני דברים שונים. כן, יש צורך לפעמים, כי ברגע ששני דברים הם שונים, אז הם שונים. אז יש מן הסתם שזה גבול. זה שקשה לי להגדיר את הגבול, זה לא אומר שלא קיים הגבול. כן? למשל, האם תפוז זה לימון? התשובה היא לא, זה כולם מסכימים. אבל יש כל מיני מדרגות באמצע בין התפוז ללימון, צריך לברר מתי זה מפסיק להיות תפוז, מתי זה מתחיל להיות לימון. פרש נא דבריך, איש יקר.
יש חוכמה ויש תורה.
יש חוכמה ויש תורה, זה
נכון.
לא אמורה להיות סתירה בין תורה לחוכמה. לא, אבל אני רוצה לדעת על מה לברך ברכת התורה. אתה אומר לי, עכשיו תלמד תורה, תברך. אם זה חוכמה, אני לא מברך. אם זה תורה, אני מברך. נכון? אתה למשל, מתמטיקה זה פעולה אלוהית. ודאי, הקדוש ברוך הוא אחד המקורות, הוא המקור, אפשר לומר, של המתמטיקה. האם כשאני לומד את לוח הכפל, אני צריך לברך ברכת התורה או לא? מה אתה אומר? זה לא פשוט, זאת השאלה. זה בדיוק השאלה שמטרידה אותנו כאן, בסדר? אומר הרב כאן, ודרך כלל אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי, הרינו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה. למשל, האם הבהמה הזאת היא נבלה, היא טרפה או לא טרפה? אני צריך בשביל זה נתון מדעי שיגיד לי האם פגם זה בגופה של הבהמה מביא אותה למיטה תוך 12 חודש או לא. השאלה הזאת היא שאלה מדעית, והחכמים הכריעו בזה על פי נתונים מדעיים, לפחות לפי מה שהיה ידוע להם בזמנם. כן? אז הנה, אתה צריך כאן ידע עצום כדי לקבוע את זה. כן. המדע בנוי על עובדות. יש גם... זאת שאלה מעניינת מאוד. שלצערי הרב לא אוכל לעסוק בה. מדוע? כי אני סבור, נכון, שהיא לא קשורה לנושא הנלמד כעת. בסדר? זה פרט. עכשיו, הרינו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה. ומתי הוצאו אלה מן התורה? אין לנו ברור. כלומר, אנחנו לא יודעים בוודאות מתי החליטו שנושא זה הוא לא בתורה. עסק הרפואה כלול הוא בתורה, שהרי באגדות הש"ס הכניסו אותו. יש לנו סוגיות שלמות של רפואה בתלמוד. אמנם, כתבו הפוסקים, שלא סומכים על הרפואות שבתלמוד, כי הם היו לפי מדע הרפואה הידוע להם. אז זה תירוץ. מתרצים, נשתנו התוואים. אבל זה לא משנה. גם אם לא נשתנו התוואים, אנחנו לא סומכים על הרפואות שבש"ס, כי הרפואות שבש"ס נכתבו על פי הידע הרפואי שהיה בזמנם. אבל מה שמעניין את הרב זה לא אם הן נכונות או לא, ההדרכות האלה הרפואיות, אלא למה הן הוכנסו לתלמוד. כן? כלומר, למה חכמים ראו לנכון להכניס רפואה בתוך התלמוד? לכאורה זה לא קשור אחד לשני. אתה רואה שהם כן נכנסו. והעסק דחיה דבריאתא היה העיקר שהזקיק את רב הונא שיצווה ליברה למיזה לקמא דרב חסדא עוד יותר מהטעם של חידוד שמעתה. כן, רב הונא שלח את התלמיד, את הבן שלו, ללמוד אצל רב חסדא. חזר מרב חסדא מאוכזב. אמר לאבא שלו, לרב הזה אני לא הולך יותר. למה? מה הוא לימד אותך? הוא לימד כל מיני... עכשיו, למה הוא לא שלח אותו לרב חסדא? כדי שיהיה לו חידוד השמועה, שידע ללמוד בפלפול. כן, רב הונא אמר, אני לא מספיק מחודד, רב חסדא יודע יותר טוב את זה, לך תלמד אצלו פלפולים. חזר מרב חסדא מאוכזב. למה? רב חסדא לימד כל מיני עניינים של בריאות, של מערכת העיכול, כל מיני דברים כאלה. אמר, זה בשביל זה שלחת אותי? אמר לו רב הונא, עד רבה, עוד יותר טוב, תלך אליו כי הוא מלמד חיה דבריאתא, כלומר איך להחיות את האדם. אז אנחנו רואים שלפחות לפי רב הונא, הוא לא ראה בזה ביטול תורה. במשלה, הנה עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק במשלה, הרי הבאתי, למה הבאתי את דברי הרב קוק? בגלל שהמהר"ל כדי להסביר לנו את התורה מביא לנו פסוק במשלה שמדבר על החוכמה. במשלה הננו מוצאים את השבח של החוכמה בדרך כלל. כלומר, התורה מכונה שמה אך ורק בשם חוכמה. יוכל להיות, עכשיו הרב זה השערה, למה באמת נעשתה ההפרדה הזאת בין תורה לחוכמה? שקלקולים מוסריים של חכמים אחדים גרמו להגדלת הרעיון של ההבדל שבין התורה והחוכמה. כן, ראו שלפעמים יש חכמים, לא רבנים, חכמים. הוא גדול בפיזיקה, הוא גדול ברפואה, והוא היה מושחת בתחום המוסרי, ולכן זה חיזק יותר ויותר את ההכרה שיש הבדל בין תורה לחוכמה. בכלל, מביאים כל המדעים להכרה האלוהית ולאהבת אלוהים. כן, הרי יש מצווה של אהבת השם. איך מגיעים לאהבת השם, אומר הרמב״ם, על ידי ההתבוננות בעולם. לא סתם התבוננות בעולם מצד היופי של הנוף, אלא מצד החוכמה שיש בעולם. ככל שאתה מחכים יותר את סדרי העולם, כך אהבת אלוהים גדולה יותר אצלך. אם כן, הם כלולים בציווי של שמע ואהבת. כלומר, מצוות ואהבת את השם אלוהיך, אחד מאופני הקיום של אהבת השם, זה ללמוד את המדעים. וזה מצווה דאורייתא. עכשיו תגיד לי, בסדר, אנחנו מדברים, זה מצוות אהבה, אבל איפה מצוות לימוד תורה? אומר הרב, ואהבת, על זה נאמר, שעל זה סובב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. כלומר, רואים שבשורש אין הבחנה ברורה בין החוכמה לבין התורה, שעל זה נאמר, ושיננתם לבניך, זה בכלל ואהבת. אם יש צורך לדעת את המעשה אשר יעשה, תודה רבה. מה שאין החוכמה מספקת על זה, מספיק הבדל זה גם ליתר המקצועות שבתורה שאינם מעשיים. ופשוט הוא שחובה היא הקדמת ידיעת המעשה וגם הרגילות ברוח התורה שבאה על ידי כך, על ידי כל מה שעוסקים בה, היא מעלה את האדם לידי שלמות מעשית. וסגולה זו יש גם כן בכל חוכמה בפנים ידועים. הרי ברור, כולם מסכימים שתורה זה מתחיל מקיום מצוות, קיום המעשה. במידה מסוימת, כל חוכמה שאני לומד יש לה השלכה מעשית. אז בעצם בסופו של דבר, כל חוכמה צריכה להיות בכלל התורה. וכל חוכמה באמת אור השם היא. כמו שאמרת, הכל תלוי בגישה. אם אני רואה בתוך העולם המדעי את יד השם, אז עוד יותר, אני מלא אהבת השם על ידי לימוד המדע. וההגדה הברורה, המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית, היא שאלה גדולה. ובזה מסיים הרב את הפסקה. כן? לא כדרכו, לפסוק דבר ברור, אומר הרב, אנחנו פה במבוכה מסוימת, בהגדרה של ההבדלה בין החוכמה לבין התורה. כן. כן. נכון. לא, ממש לא. מה שאתה מביא בשם הרמב״ם בהקדמת המשנה שיש הבחנה בין חכם לנביא, זה הבחנה שבין חכם בחוכמת התורה לנביא השם. כן? כלומר, נכון, החכמים הם מפרשים את התורה, הם לא מפרשים את החוכמה. מהי החוכמה שהחכמים, מהי התורה שהחכמים מפרשים? תורת השם. לא, זה נבואת משה. יש לנו שלושה מישורים, צריך להסביר. יש לנו חוכמה, יש לנו נבואה, ועל גבי שניהם נבואת משה. נבואת משה היא סינתזה כוללת של החוכמה והנבואה כאחד. בסדר? זה לא קשור לדיון שלנו, כשאנחנו מדברים על החוכמה במובן של החוכמה הכללית לעומת חוכמת התורה. האם יכולה להיות זהות או אין זהות? למשל, בטעמי המצוות, הרמב״ם כותב, אף על פי שהתורה אינה טבעית, יש לה מבוא בעניין הטבעי. הנה, בזה כבר הרמב״ם הגדיר את המתח. שיש בין ההחלטה שהתורה היא לגמרי נבדלת מן החוכמה, טרנסנדנטית לחוכמה, או שהיא בעצמה זהה עם החוכמה. בסדר? לא הבנתי שום דבר מה שאמרת. אמרת שיש פסוק ראשית חוכמה יראת השם. לשם מה הבאת את הפסוק הזה? להקשות על משהו? אתה רוצה להבין את הפסוק. למה זה לא מסתדר עם מה שאנחנו אומרים? איפה כתוב תורה בפסוק הזה שהבאת? אז לכן זה לא הנושא שלנו. פסוק מדבר על שני דברים, על החוכמה והיראה. לא מדבר על תורה. אז לכן אנחנו פטורים מלהתייחס לשאלה הזאת. טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת, אני פשוט יכול לחזור אל דברי המהר"ל. ויורני ויאמר לי, יתמוך דברי ליבך. אגב, זה שאלות האלה מאוד מאוד מהותיות. כי חלק גדול מהדיונים הערכיים שמתהלכים בעולם, ובכלל זה גם במדינת ישראל, סובבים מסביב לשאלות האלה. איפה אתה נותן מקום לחוכמה האנושית בתור ערך מוחלט, ובאיזה מקום אתה אומר, לא, אני לא סומך על החוכמה הזאת, אני זקוק להתגלות מלמעלה. ויש בזה מגוון שלם של עמדות. יש כאלה שיגידו לך, אל תסמוך על חוכמת האדם כלל. זרוק את השכל. יש ביטוי כזה. זרוק את השכל. כלומר, זרוק את השכל. ויש כאלה שיאמרו, הנה הרמב״ם, שצלם אלוהים שבאדם, זה השכל שהשם נתן לו. כן? אז אדרבה, אתה צריך לכבד את השכל שלך. זה האופן שלך לדעת את השם. עד כאן ברור, זה הדיון. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה ואמר, כאשר נתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דברי ליבך. כלומר, התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך. כן, התורה אם כן מוגדרת כאן כדברי. לכן שימו לב שהמהר"ל לקח מתוך כל הפסוקים שבמשלי מדברים על החוכמה, דווקא פסוק שבו מדובר על דיבור. כי זה באמת ההבדל המהותי שיש בין חוכמה לתורה. החוכמה היא איננה דיבור, והתורה היא דיבור. מה זה דיבור? דיבור זה גילוי רצון. נכון? אם אני מדבר איתך, אני מגלה לך את רצוני. נכון? מה שאין כן החוכמה, שלא מגלה רצון. החוכמה יודעת להסביר כיצד תפוח נופל מן העץ. החוכמה אינה מסבירה מדוע התפוח נופל מן העץ. זה הבדל עצום. זה הבדל בין חוכמה לתורה. תפוחים נופלים מן העץ, נכון או לא? איך הם נופלים? על פי חוקי הגרביטציה. אתה יכול לנסח חוק, נכון? אגב, מתברר, על פי חוקי הגרביטציה, שהתפוח נופל גם לא רחוק מן העץ. והשאלה היא, כיצד זה קורה? כיצד זה קורה? אני אעשה לכל זה חשבון. יחס הפוך בין ריבועי המרחקים של שתי מסות, זה מסביר כיצד התפוח נופל. אבל למה התפוחים נופלים? לא, אין שום הסבר למה התפוח נופל. החוכמה לא עוסקת בשאלה למה. היא שואלת איך. כיצד? אז כיצד הוא מת? לא. אם אתה שואל למה אדם מת, אז השאלה היא מה אתה שואל. כיצד הוא מת? אז אתה יכול להסביר את זה מבחינה ביולוגית. כיצד זה קורה? יש קריסת מערכות וכו', ככה אדם מת. אבל למה אנשים מתים? זה לא, זה החוכמה לא עוסקת. מה הסיבה? מה הסיבה, מה הכוונה שיש באחורי זה? למה בעצם המציאות, מה ההיגיון שיש מאחורי זה שאנשים מתים? מדוע שלא יהיו נצחיים? זה שיש נתונים ביולוגיים שמסבירים איך אנשים מתים, זה לא קשור לשאלה מדוע זה קורה. ברור? וכאן אנחנו מדברים על רצון מאחורי זה. האם יש מישהו שרוצה שהתפוח ייפול? האם יש מישהו שרוצה שאנשים ימות או יחיו? כן? כלומר, מה מסור מאחורי זה? בשביל זה אני זקוק לדיבור. בסדר? אז זה ההבדל בין תורה לחוכמה. אמת או לא? טוב. אז זה מה שאומר כאן. התורה שהיא דברי השם יתברך יתמוך ליבך. מה זה ליבך? כי לב האדם שם החיים. והתורה תחזיק ליבך. ותיתן לך חיים. ותשמור מצוותיי וחיה. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שהוא עוסק בתורה והיא עם האדם. טוב, זה באמת, יש פה הנחות יסוד מוזרות ביותר. התורה מחיה את כל המציאות. כן? איפה זה כתוב? איפה רואים את זה? אני מסתכל על העולם, אני לא רואה שהתורה היא זו שמחיה את העולם. אני רואה הרבה דברים, אני לא רואה שהתורה מחיה. נכון? זו השאלה הקשה. יש הרבה פעמים אמירות כאלה, אנשים קראו במערל, אז הם משוכנעים שהם כבר יודעים הכל, אומרים, התורה זה סדר העולם. שאת השאלה, איך אתה רואה את זה? אני לא רואה. ברור? כלומר, זה נשמע מיסטיקה פרועה, האמירה הזאת. אז צריך לברר למה מתכוון המערל כשאומר את זה. אני בינתיים לא עונה, אני רק רוצה שנהיה ערים לשאלה. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, הרי מאיפה הוא למד שלימוד תורה, שהתורה זה מחיה את האדם, כי האדם הוא חלק מהעולם, והתורה מחיה את כל העולם. מאיפה הוא יודע שהתורה מחיה את כל העולם? דבר זה מדברי חכמים, שאמרו כי לכך הוסיף בשישי, לומר כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים, עד שישי בסיוון, אם יקבלו ישראל התורה מוטב, ואם לאו, יחזור העולם לתוהו ובוהו. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל, עד שיש לעולם קיום. וכל זה עכשיו, זה מה שכתוב. אבל המערד יודע שלהגיד שמשהו כתוב זה לא מספיק. אז מה אם זה כתוב? אבל למה זה כתוב? כלל קיבלתי מרבותיי, לא בגלל שדבר הוא כתוב הוא אמת, אלא בגלל שהוא אמת כתבו אותו. אז מה האמת שמאחורי זה? וכל זה מפני, כי התורה היא סדר האדם באיזה מעשה ינוהג ואיך ינוהג, ואיך יהיה מסודר במעשה וזהו עניין התורה, וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם, עד שהתורה היא סדר הכל, רק כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולת זה, כי על האדם מוטל לשמור את הסדר הראוי לו, ולכך הדבר הזה נגלה במפורש לאדם, אבל סדר כל העולם כולו גם כן הוא בתורה, שנתורה רק סדר המציאות, מציאות העולם בכללו. כלומר, זה מה שאומר לנו כאן המערל, מתחיל להסביר לנו יותר, שיש בתורה שני מישורים. יש מישור עליון, שעליו אתה יכול להגיד זה סדר העולם. יש סדר גלוי שהוא סדר האדם. התורה, אם אני קורא בה באופן גלוי, היא לא מדברת על סדר העולם, היא מדברת על סדר האדם. אבל אומר המהר"ל, סדר העולם, סדר האדם בסדר, אבל זה משתלשל ממשהו. זה משתלשל מסדר יותר עליון, והסדר העליון הזה הוא התורה של מעלה. האם אי פעם אחד מאיתנו ראה את הספר הזה, התורה של מעלה? התשובה היא שלא. מעולם לא היה אדם שראה את הספר הזה. או נגיד את זה אחרת, כשאומרים שהתורה היא סדר העולם, לא מתכוונים לתורה שאנחנו לומדים. כי התורה שאנחנו לומדים היא כוללת רק סדר אחד, סדר האדם. אבל, אומר המהר"ל, זה נגזרת. מתוך התורה של מעלה מגיעים גם לתורה שלנו. בסדר? מה? לא, איפה הוא? לא, הוא קיבל תורה, איפה הוא כתוב שהוא ראה תורה? אבל לא כתוב ראה, קיבל, יש הבדל. הרי... לימד אותו, אבל זה מה הוא עשה? הוא קיבל. יש הבדל בין לקבל לבין לראות. לראות זה הכוונה, השקפת עולם כוללת. כשאני רואה תמונה, אני רואה הכל. כשאני מקבל, אני מקבל מה שנותנים לי. זה לא אותו הדבר, זה עמדה אחרת לגמרי. אם תשים לב, אם תשים לב, אתה בוודאי הרי יודע עברית כתקנה, ובשפה העברית היה צריך להיות כתוב, משה קיבל את התורה. והמשנה באבות, משום מה, התעלמה מהצורך להיענות לדקדוק. המשנה באבות אומרת, משה קיבל תורה. כאילו שהוא קיבל תורה אחת מתוך הרבה תורות. כן? זה כמו שאם אתה אומר, הילד אכל בננה. סימן שיש הרבה בננות, הוא קיבל אחת. לעומת זה, אם אתה אומר, הילד אכל את הבננה, משמע שלא הייתה בננה אחרת. אז אם יש רק תורה אחת, היה צריך להיות כתוב, משה קיבל את התורה. אבל כתוב, משה קיבל תורה. מה זה אומר? אומר המהר"ל בדרך חיים, משה קיבל כל מה שאפשר לקבל. אם כן, הוא קיבל פחות. רגע, נתן וקיבל, זה שני דברים שונים. השם נתן את התורה, משה קיבל תורה. נכון, השם נתן את התורה, כפי שאמרת בצדק. אבל משה לא קיבל את התורה, אלא משה קיבל תורה. יש הבדל בין מה שהנותן נותן, לבין מה שהמקבל מקבל. כי הנותן נותן לפי כוחו, והמקבל מקבל לפי כוחו. זאת אומרת, כוחו של הבורא אין סוף. השם יכול לתת את התורה. ברוך אתה השם נותן התורה. אבל אנחנו מקבלים תורה. זה שבדל. זה, יש אפילו משמעות לביטוי קיבל. קיבל, אם משווים את זה למילה בארמית. מה זה קבל בארמית? קובל, זה נכון, זה מול. יש עוד משמעות. חושך. כן? חושך. קבל לליה, חושך הלילה. ככה אונקלוס מתרגם, חושך אפלה, כבל. זאת אומרת, משה קיבל, הוא החשיך. כך מסביר רבי מנחם עזריה מפנו, שיש בקבלה של משה איזושהי הקטנה של הסדר העליון. זה אין אדם בעולם שיכול לקבל את זה. ולכן יש הבחנה בין התורה, בתור סדר העולם, לבין תורה, בתור מה שאנחנו לומדים. אלא, שאנחנו מבינים שישנו קשר עצמותי בין התורה הזאת שאנחנו לומדים לבין התורה של מעלה. כן, בבקשה אדוני.
זה חלק מכמה חלקים של התורה, אני אגיד ככה, האמירה הזאת שהסתכל בתורה וברא את העולם, הסתכל באותה תורה?
באותה תורה, נכון. הקדוש הוא הסתכל בתורה.
אנחנו לא יודעים עליה דבר.
נכון, בתורה. הרי יש פתח מתחת לבית, נכון? הסתכל בתורה. בתורה, אם כן, יש פתח מתחת לבית. למה יש פתח? בגלל הידיעה בלועה בתוך הבית, נכון? כאילו שכתוב בהתורה. אז אתה יכול להסתכל בהתורה, ברא את העולם, אבל זה לא תורה שאני לומד. אני אף פעם לא למדתי את התורה הזאת. מובן? וזה מה שנאמר בספר תהילים. כי אם בתורת השם חפצו, הייתי רוצה תורת השם. מה קורה למעשה? בתורתו יהגה. בתורתו יהגה. כן, משמע שיש הבדל בין תורת השם לבין תורתי. מובן? טוב. הוא מסתכל באלמה. נכון. בדיוק הבנת מה שרציתי שתבין. אני שמח שיש הבנה בינינו. התורה שהיא סדר העולם. בתורה שהיא סדר העולם, הכל כלול. כולל החוכמה, כולל היופי, כולל המוסר. מה? לא, מה פתאום? איך הוא יכול לדעת את זה? מה הכל כלול? כן, הוא שאל שאלה אחרת. הוא שאל האם שלמה ידע. התשובה היא שלא, ברור שלא. כן, אולי שלמה שלנו פה, אבל...
איך אנחנו יודעים שקיים או לא?
מה? לא, זה כתוב במשלי. הנה, זה בטרם תהומות חוללתי. כן, יש פסוקים במשלי שלמים, יש פרק שלם במשלי שמדבר על זה. טוב, אז בואו נראה בפנים. וזהו שאמרו במדרש בבראשית רבה, שהיה מביט בתורה, הוא ברא את עולמו. רצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל. ולכך, כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה, שהיא סדר הכל, וברא את עולמו. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר, הוא דבר אחד מקושר, כמו שהיא התורה, היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. זאת אומרת שאם אתה מדבר על סדר, סדר זה קישור בין חלקים. אם לא, זה לא סדר. אם כך, אם חלקי התורה קשורים זה בזה, יוצא שהתורה היא דבר אחד. יש למשל בספר תהילים פרק י"ט, תורת השם תמימה משיבת נפש. משפטי השם אמת צריך לדעת. אז משפטי זה לשון רבים, נכון? למה? כי יש הרבה משפטים. מצוות השם ברא, מאירת עיניים. למה אתה אומר מצוות השם ברא? אני הייתי כותב, מצוות השם ברות, מאירות עיניים. נכון? אם לגבי המשפטים אמרתי לשון רבים, למה לגבי המצווה אני אומר לשון יחיד? הרי יש תרי"ג מצוות. מובן את השאלה. שאלה זו שואל המהר"ל בעצמו בדרך חיים. והוא עונה, משום שכל המצוות של התורה זה מצווה אחת. כמו שלמשל, יש לי במצוות תפילין מספר הלכות. אבל הכל שייך לאותה המצווה. יש לי מצווה שהתפילין תהיינה מרובעות, ושיהיו פרשיות אלה ואלה, ושיהיו רצועות, ושהן יהיו שחורות, וכו' וכו'. הרבה הלכות. אבל כל זה זה חלקים של אותה מצווה. אז מדוע לא לראות את כל תרי"ג המצוות כתרי"ג חלקים של מצווה אחת? הרבה יותר הגיוני. לכן אומר המהר"ל, מכלול המצוות זה בעצם מצווה. לכן נאמר, מצוות השם ברא, מאירת עיניים. מובן?
טוב. מצווה?
מה?
מה היה המצווה?
כל המצוות כולן זה חלקים של מצווה אחת, שהיא מצוות השם. המצווה הזאת, לא יודע אם יש לה שם. היא נקראת מצוות השם. והיא כוללת תרי"ג פרטים.
לדעת את השם,
אני חושב שאני עניתי על שאלתך. מה אני עניתי על שאלתך? שאין לה שם למצווה הזאת. אולי יש לה, קוראים לה מצוות השם. למצוות השם יש הרבה פרטים. אז מה שאתה מבקש זה מה ששאל אותו אדם את שמאי והלל, למדני כל התורה, על רגל אחת, כשאני עומד על רגל, כלומר, האם יש יסוד שיכול לכלול הכל? בסדר, אז על זה כבר אפשר להתווכח. האם יש יסוד שדרכו אני מגיע אל הכל? אבל בכל מקרה זה כולל הכל, זה כולל כל התרי"ג מצוות. כן.
למה כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא בתורה? למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא
בתורה? מה המשמעות של ההבטה? מה ההבטה, הכוונה, התערבות הרצון בתוך החוכמה. המדרש שם מביא משל, משל לאדריכל, שצריך לבנות בית. וכמה פנקסאות ודפטראות יש לו, לדע, האח הוא עושה פשפשין והאח הוא עושה גזוסטראות. כך הקדוש ברוך הוא היה מביט בתורה ומראה את העולם. ככה זה המדרש אומר. מה זה הפנקסאות והדפטראות של האדריכל? זה תוכניות. אבל הן עוד לא ממומשות. כשהוא רוצה לממש, הוא מסתכל. אז כזה הוא מביט בתורה כדי לברוא את העולם. אבל האמת היא שהמושגים האלה הם מתכתבים עם מושגים דומים בפילוסופיה האפלטונית. רק שיש הבדל עצום. בפילוסופיה האפלטונית נאמר שהדמיורגוס מסתכל באידאות, ועל ידי זה בורא את העולם. נכון? כך כתוב במיתוסים של אפלטון. אז מה זה שונה מהמדרש הזה שאומר שהקדוש ברוך הוא מסתכל בעולם, בתורה הוא בורא את העולם? מה ההבדל בעצם בין הספר לבין האידאות? מובן את השאלה שלי? אני חוזר על השאלה. לכאורה, המדרש שאומר הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא את העולם, דומה בול למשהו שאפלטון אומר. שהדמיורגוס מסתכל באידאות כדי לברוא את העולם. נכון? אז יש פיתוי גדול לומר שבעצם המדרשים האלה הם מדרשים אפלטוניים, ומה שקוראים התורה של מעלה זה האידאות. נכון? אז מובנת השאלה שלי עכשיו או לא? מובנת השאלה שלי? כן? אז אפשר לענות כן. כששואלים אתכם שאלה, הנימוס מחייב לענות. לא להשאיר אותי ככה תקוע. טוב. התשובה היא שהמדרשים האלה הם ההפך מאפלטון. ההפך הגמור. מי זה הדמיורגוס? זה אליל. באיזה מדרגה? קטנצ'יק. הוא מסתכל על האידאות. איפה האידאות? למעלה ממנו. כלומר, הדמיורגוס, הוא מסתכל על האידאות, ועל ידי המבט שלו הוא מוריד משהו מן האידאות למטה. והאידאות עצמם, מי כתב אותן? הן נצחיות. זה בדיוק אלילי. הוא הפך את האידאות לאלים. אצלנו, אנחנו רואים שיש מישהו שכתב את המחברת של האדריכל. מי כתב אותה? האדריכל בעצמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעל הפתקסאות והדפטראות שלו, כותב לו פתקסאות ודפטראות, ומביט בהן ובורא את העולם. ואז זה בדיוק לא אלילי. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים דמיון בין מדרשים לבין דברי הגויים, ואז השטחיות אומרת לנו, זה אותו הדבר. כשבעצם הכוונה של חז"ל היא להגיד את ההפך. בסדר? לכן, מה שנקרא מחקר השפעתי בין תרבויות, דתות וכדומה, זה דבר חשוב. אבל צריך להעמיק בדברים. לא להישאר בתחום השטחי. טוב, אז כאן שוב חוזר לדברי המהר"ל, ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד, מקושר, כמו שהיא התורה, היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. אז בעצם המהר"ל כאן לימד אותנו עכשיו שני דברים. לימד אותנו שהתורה היא סדר העולם, דבר נוסף, שהתורה היא אחת. מאוד מעניין הנושא של אחת. כמו שלמשל, הרמב״ם, בהתחלת שמונה פרקים, אומר, דע כי נפש האדם אחת. מה זה חשוב לדעת שהנפש היא אחת? מה אכפת לי שהיא תהיה שתיים או שלוש או 17? יפה, שלא יהיה פיצול אישיות. כלומר, אין אפשרות של מוסר אם אני לא אישיות אחת. כי יגידו לי, למה כעסת? אני? הנפש הכעסנית שלי היא זו שכעסה. אני דווקא בא מזדהה עם הנפש השכלית שהיא לא כועסת. אז ככה אי אפשר לנהל מערכת מוסרית. מוסר מעורה על אחריות. אחריות אפשרית רק אם אני נפש אחת. מה אתה אומר? נשמות. דיברנו על הנפש. נשמה יתרה. נכון. נשמה יתרה. אתה יודע מה אומר רש"י? מה זה נשמה יתרה? מה אומר רש"י? מה זה נשמה יתרה? תיאבון. זה שאתה יכול לאכול יותר. כך אומר רש"י. עכשיו אפשר להבין. במוצאי שבת מסתלק את הנפש היתרה. אז מה נשאר? האוכל. ולכן יש כבדות ודיכאון של מוצאי שבתות כמפורסם. אז אחינו התוניסאים קוראים לזה רסרה של מוצאי שבת. כן. עכשיו, מה? נכון, זה מה שאמרתי. נכון? נו. זה לא נכון. בטן מלאה מביאה לדיכאון. כך אומרים כל הרופאים. אתה אוכלת יותר מדי, יש מה שנקרא לחם העצבים, או עציבות דחול. יש דבר כזה. זה גם נכון. יש עוד דברים שמביאים דיכאון. טוב. אז בכל מקרה, אותו דבר לגבי זה שהתורה, שהיא סדר העולם, היא תורה אחת, זה נותן איזשהו ביטחון, שיש היגיון פנימי לכל הנעשה בעולם. זה לא הפקר, זה לא מסופק לאן זה יגיע. בסוף יהיה טוב. זה שבסוף יהיה טוב זה בעיה אגב. כי זה רק בסוף שיהיה טוב. מה בדרך? בדרך הרבה בעיות. טוב. ולכך אמרו, בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיברא, להיבראות. ומה תלמוד לומר? לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. טוב, המשנה הזאת היא תמוהה מאוד, לא מובנת בכלל. מה זה אומר? יכול לברוא בעשרה מאמרות, במאמר אחד, אבל כדי לתת שכר טוב, הסיפור הזה לא ברור בכלל. כן, המהר"ל מסביר את זה היטב פה, מסביר את זה היטב גם בדרך חיים, בפירושו למסכת אבות, על אותה המשנה הוא אומר את אותם הדברים שהוא אומר כאן. צריך להבין קודם כל, מה פירוש המשמעות של הביטוי עשר בעברית. עשר בעברית זה מילה שמשמעותה מערכת אורגנית. זה המשמעות של המילה עשר. מדוע? בגלל שהמילה עשר כוללת בתוכה שני דברים שהם לכאורה הפוכים. מצד אחד, זה המספר הגדול ביותר שיש, עשר. איך אני יודע? למעלה מאחד, שניים. עוד יותר גדול משתיים. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. עשר זה המספר הכי גבוה שיש. אז אם ככה, זה ריבוי. המספר 10 מציין ריבוי. ויש יותר גבוה מ-10, כדי כמה נשימות הייתי צריך כדי להגיע ל-10? מה יש מעליו? אמרת 1, 10. זה 1 ו-10. אז לא אמרת יותר. 1, 10. 1 זה 1, 10 זה 10. לא, אין לך כמו, באנגלית אתה אומר 11. ויש לך שם מיוחד למספר שמעל 10 באנגלית. בעברית לא. בעברית, אחרי 10, אתה חוזר להתחלה. כי אין לך מספר גבוה מ-10.
מה עם 100?
תן לי קודם כל להסביר. יש לך מספר גבוה מ-10? לא, 11 זה לא גבוה מ-10, זה המספר 1, ועוד המספר 10. נכון? לא, הבסיס של המציאות הוא בסיס עשרוני, אנחנו סופרים בבסיס עשרוני. המילה עשר... לא נכון. לא נכון. אם אתה סופר 7 שבועות, אתה מגיע ל-50 יום. זה כתוב מפורש בתורה, פרשת אמור. זאת אומרת שהשפה העברית בנויה על הבסיס העשרוני. כשהעברית סופרת מספרים, זה על בסיס עשרוני. מסקנה, 10 הוא המספר הגבוה ביותר שיש. אוקיי? בסדר. עכשיו, יוצא שכשאני אומר 10, אני מתכוון לריבוי המקסימלי. מצד שני, כשאני רוצה לציין את המספר 10, בעברית אני משתמש באות י', שזה נקודה. לנקודה אין התפשטות. זאת אומרת, שאני אמרתי, הריבוי המקסימלי בנקודה אחת. איך אפשר? זה נקרא מערכת אורגנית. מערכת אורגנית, אני רואה אותה כיחידה אחת, למרות כל הריבוי שבה. זאת אומרת, שאם אומרים שהעולם נברא בעשרה מאמרות, בשפה העברית, המשמעות של האמירה הזאת, זה שחלקי העולם קשורים זה בזה. במובן? זה מה שזה בא לומר. אתה אומר, העולם נברא בעשרה מאמרות, כוונתך לומר שהעולם מאוחד. אם העולם היה נברא בשתי מאמרות, מה זה היה אומר? שהעולם מחולק. כי שניים זה חילוק. בסדר? מה? כי 10 זה גם הריבוי המקסימלי, אבל זה גם אות אחת של נקודה אחת. האות יוד. או יוד. מה אכפת לי אם זה מאוחר? אני מדבר מה השפה העברית מתכוונת כשהיא אומרת את זה. מה אכפת לי? אני רוצה להסביר, כשהמשנה אומרת בעשרה מאמרות נברא העולם, מה היא רוצה לומר בזה? בזמן המשנה, האות י' כבר הייתה כתובה כמו אצלנו, נכון? היו, תהייתי? כן. אז כשחכם מחכמי המשנה אומר 10, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר מערכת אורגנית שכל החלקים קשורים בה זה בזה. אוקיי? בבקשה, דבר נא, אדוני. רגע, זה אחר כך.
לא, אז עשרה מאמרות הוא לא עניין של
אבל איך
הריבוי
המאורגן,
אלא עניין של זמן.
השאלה היא מה זה עוזר. כלומר, איך הידיעה שזה בעשרה מאמרות, זה נותן שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים. זאת השאלה. כן. בסדר? זאת השאלה. כי אז אני רוצה קודם כל להסביר את הנושא של הצדיקים והרשעים, ואז הדברים יתבררו. יש שאלה קדומה אצל הפילוסופים, זה סוקרטס בגורגיאס, שואל, למה צריך בכלל להעניש את הרשע? ולמה בכלל צריך לתת שכר לצדיק? לכאורה, עצם העובדה שהרשע הוא רשע, אין עונש גדול מזה. ואין שכר לצדיק גדול מזה שהוא צדיק. כל עונש או כל שכר שלא תיתן, זה מגמד את העניין. לעומת עצם העניין. שאלה יפה מאוד. ולכן סוקרטס אמר שהדבר, העונש הגדול ביותר שאפשר לתת לרשעים, זה להשאיר אותם רשעים. כן? מה? אז לכן יש פה שאלה. המשנה באה לענות על השאלה הזאת. כי הרשע כשהוא, אם הוא היה נגיד בעולם מחולק, למי הזיק הרשע? לעצמו. אבל כיוון שחלקי העולם קשורים זה בזה, אז הרשע הזיק לא רק לעצמו, אלא הזיק לעולם כולו. אבל כשהוא הזריק רשע בעולם, הרשע הזה חוזר אליו, כי זאת מערכת אחת. בעצם הוא אוכל את מה שהוא בישל. זה חוזר אליו, כי העולם נברא בעשרה מאמרות. ולכן גם הצדיק, כשמלבד היותו צדיק מצד מעלתו, הזריק לעולם, למערכת של העולם, שפע של טוב. הטוב הזה חוזר אליו, זה שכרו. לכן יש שכר לצדיקים ועונש לרשעים. עד כאן מובן. עכשיו, כל זה, המהר"ל אומר, כל זה אמרתי לכם כדי להקל לכם את קריאת המהר"ל. אז הבה נקרא בפנוכו. ולכך אמור, בעשרה מאמרות נברא העולם, ועלו במאמר אחד יכול להיברות, ומה תלמוד לומר, לתת שכרתו לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולפרוע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות, אף שהיה יכול לברותו במאמר אחד כדי לתת עונש לרשעים, כי דבר זה נדעת נותן. אבל הפירוש הוא, כי מספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד מקושר. זה המשמעות, כלומר, דבר שיש בו ריבוי והוא כלל אחד מקושר, קוראים לזה בעברית, מערכת אורגנית. כי כך הם העשרה, כי יד תשע מספר הפרטי, שכל אחד מחולק לעצמו, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אבל עשרה הוא מספר כללי, שהכל הוא אחד מקושר. ולכך היוד מורה על מספר עשרה, כי היוד היא קטנה, עד שאין לחלוק היוד לשניים לקטנותה, שהיא כמו נקודה אחת, הוא מורה לך, כי עשרה הם מסודרים יחד, עד שהם כמו דבר אחד. ולכך גם כן, מספר עשרה הוא אחד במספר קטן. כן, כלומר, במספר קטן, בגימטריה קטנה, כשאתה כותב יוד זה אחד. ולכך גם כן מספר עשרה הוא אחד במספר קטן, כי עשרה הם כלל אחד לגמרי. הוא מורה זה, כי העולם מסודר יחד. עד שהעולם הוא אחד, כי סדר העולם היא התורה, שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת, וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר להכל, וכן כאשר מקיים הסדר בדבר אחד, הוא קיום אל הכל. ולכך אמרו, בעשרה מאמרות נברא עולם וכו', כלומר, כי מה שהעולם נברא ביוד מאמרות, ולא נברא במאמר אחד, כי אם נברא במאמר אחד, לא היה מורה זה על סדר אחד מקושר יחד. כי מה שהיה נברא במאמר אחד, כל הנבראים המחולקים, היה זה מפני כי כתוב, הלא כל דברי כאש. נאום השם, מוכפתי שפוצץ סלע, מה פטיש מתחלק לכמה ניצוצות, כך דבר השם מתחלק לכמה חלקים. ובעניין זה היה נברא העולם. ואם לוקח, איך היה כל העולם שבו דברים מחולקים נברא במאמר אחד? ואם כן, היה העולם מחולק כל דבר לעצמו. כלומר, אם העולם היה נברא במאמר אחד, אז לא הייתה אחדות בעולם. ואז אי אפשר היה להכיר את ייחוד הבורא. ואתה שנברא בעשרה מאמרות, אשר מספר עשרה מורה שהעולם הוא אחד, מסודר ומקושר יחד, ומזה שהעולם נברא בעיון מאמרות, מזה יש לך ללמוד כי הצדיקים, ששומרים הסדר שסידר השם יתברך את העולם בזה מקיים כל העולם. והפך זה הרשעים כאשר הם יוצאים מן התורה ועוברים את הסדר שסידר השם יתברך בזה מחריבים כל העולם. כי כל העולם הוא אחד, מקושר ומסודר, ושינוי הסדר שסידר השם יתברך, דבר זה הוא שינוי אל הכל, ולכך הצדיקים שכרם גדול שהם מקיימים כל העולם. והרשעים, עונשם גדול, שמחריבים הכל. עד כאן להיום. שלום.